Chukat HaTorah. או שמסביר אור החיים הקדוש, זאת חוקת התורה, שכל הדין של פרה אדומה, כן, שהיא מחפר בעצם, שהיא בעצם מחפרת על טומאת מת, היא בזכות התורה. זאת אומרת שאלמלא ישראל מקבלים תורה, אז אין בהם בכלל דין של טומאת מת. כן? שדווקא בגלל שקיבלנו את התורה, יש בנו את העניין של טומאת מת. כן. מתן תורה בעצם גרם לאותה מעלה מופלאה שאנחנו לא שייכים למוות. בעצם המיטה היא טומאה לגבינו. דווקא בגלל שאנחנו לא שייכים למוות, אז המיטה היא טומאה. ישראל מטמאים באוהל, ואין אומות העולם מטמאים באוהל, וכן הלאה. אז זאת חוקת התורה, בזכות התורה, כך הוא אומר. מביא גם משל לחבית שנתרוקנה מדבש. חבית שנתרוקנה מדבש מושכת אליה הרבה הרבה זבובים ודבורים. נמשכים לשיעריים. כך אדם ישראל שמת, אז החיצוניים נמשכים אליו, כן, כדי ליהנות משיערי הקדושה שבו. ובפרט עכשיו, אחרי שהוא מת, אין לה אפשרות לשלוט על שיערי הקדושה הזו, מכיוון שנעלמה מנו הבחירה החופשית. החיצוניים חוגגים על שאריות הדבש. כן, כאשר הוא בחיים, הוא בעל בחירה, יכול לעמוד על המשמר. כן, כשהוא מת, מסתלקת נשמתו, אז הגוף הזה נעזב להנחות, כיוון שנשתיירו בו עוד חלקי קדושה. זו ההזדמנות של החיצונים. אותו דבר באותה מידה גם שאדם ישן הוא כמת, ולכן יש טומאה בבוקר, טומאה חמורה. כן, טומאה חמורה. וזאת למה? כיוון שבזמן השינה שכלו מסולק. שכלו מסולק. כיוון ששכלו מסולק, אין מי שיגן על הגוף. הגוף אז הוא בפני עצמו. כיוון שהוא בפני עצמו, כן, אז החיצוניים באים להתאפל אליו, כן, ומתלבשת בטומאה שאותה אנחנו מסירים על ידי נטילת ידיים, מסירוגין, כן, שאותה רוח טומאה מקפדת היא, בת חורין היא במובן הזה, כן, ומקפדת על נטילה לסירוגין, אחרת היא לא מסתלקת, צריך לעשות פעולה משמעותית כדי לסלק אותה. אז עניינה של הפרה האדומה הוא עניין נשגב וגדול. כבר אמר על זה שלמה המלך, אמרתי, איך כמה וירחקה ממני, שרבנו כן ידע סוד תורה אדומה, לך אני מגלה טעם פרה אדומה, ואין אני מגלה לאחר מדרגת משה רבנו, כמו שנראה פה, שזכה להכיר, לדעת את טעם פרה אדומה, טעמה הפנימי, אבל ככלל נאמר עליה חוקה. חוקה. כן? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. כן? בפרט לאור העובדה שאומות העולם מונין אותנו, בלשון הונאה, מונין אותנו על מצווה זו. מה מצווה זו, מה הטעם יש בה? אומות העולם ויצר הרע מונים את ישראל. כן? הם מוצאים מקום להציק לנו, כן? על אותה מצווה ודומותיה. שאילו מצוות שהן נשגבות משכל האדם, ואותם היסודות, כן, הייתי אומר, היצריים שבעולם הזה, יצר הרע ואומות העולם מונים את ישראל, כן, הם נטפלים ליסודות החוקיים. מה אתם מקיימים את הדבר? מה זה הפולחן המוזר הזה? זה אופייני ל... אני יודע, לאנשים פרימיטיים. מה אתם מתעסקים? כן? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. אנחנו באים חדר לפנים מחדר לעולם האמונה, ושם אנחנו משתעשים החוקה הזו, שם אף אחד לא יכול להציק לנו, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. שאנחנו הולכים לחדר לפנים מחדר לעולם האמונה הצרוף שלנו, שאנחנו משתעשים המצוות האלו, שעין לא ראתה חוכמתם, כן? או, עניינה של פרה אדומה. יש להם טענה צודקת? גם כשעטז, גם בכיליים. אלו דברים שאין להם פשר ואין להם הבנה במהלך ההיגיון האנושי. יותר מזה, הם גם לא בונים באופן פשוט ומובן את העולם. הם לא בונים באופן פשוט. למה הדבר דומה? לרופא שקוטע את ידו של חולה. המסתכל הפשוט לא מבין מה הוא עושה. אבל הרופא יודע שבזה הוא מרפא אותו. זאת אומרת, חוקה זה אופן בניין מאוד מוזר. כן? בכלל, הרבה מצורות הבניין שהקדוש ברוך הוא בונה את עולמו, מה נגיד על השואה? זה לא חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, שתוק, אין לך רשות להעיר, כך עלה במחשבה לפניי, זה אותו הדבר. כל הדברים המוזרים האלו הם באים מצד כוח החוקה, משכל אלוקי, שכאשר האדם מנסה להבין את זה בשכל פשוט, הוא נחרד. זה הכוונה, אין לך רשות להעיר אחריי. כשאתה מסתכל על החוקה, ואתה מסתכל אחריה ולא לפניה, כי את הפנים אין לך אפשרות להבין. את הפנים של החוקה, את ההבנה העמוקה של החוקה אין לך אפשרות, ומלא אתה מערער אחריה. נכון. פה צריך את האמונה. האמונה והאמון בקדוש ברוך הוא, שכל מה שעושה, ודאי וודאי עושה לטובה. כן? נכון שאנחנו לא יכולים להבין את זה לעת אותה. בסבלנות, אין מראים חצי עבודה. לאט לאט הדברים יראו ויצופו. לא יהיה עוד אור יקרות וכיפאון, שעתידים סתרי תורה לצוף ולהיגלות. אנחנו עוד נבין, יבוא יום ואנחנו נבין את הדברים האלו. כמו שאמר, אומרים החסידים, כן, שכך הייתי בשם שמואל כתוב, כן, שחלק מסחרם של צדיקים, זה בזה של עתיד לבוא, כן, יגלה להם הקדוש ברוך הוא, יסיט את הפרגוד ויראה להם, כן, מה פעל אל, מה הייתה כוונתו בכל ה, כן, העלילות הנוראות, כן, שואה, כל מיני בלגנים כאלה ואחרים, דברים קשים ביותר, זה חלק מסחרם של צדיקים, שבעולם בה מראים להם את סיבת הדבר, והם מתמוגגים מאושר, ומרוב איזו דבקות עצומה בחוכמה האלוקית, הם מתמוגגים עד כדי כך שאפילו קשה להם להתפלל על צרותיהם של ישראל, אחרי שהם רואים מה טמון בתוך הצרות האלו. ואנחנו צריכים להתפלל ולעורר את האבות מתרדמתם כביכול, כי הם בכלל לא מתעוררים להתפלל על הצרות שלנו. כן? איך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאני אגיע לעולם הבא, אני לא אתן לריבונו של עולם מנוחה על צרותיהם של ישראל. ואז הוא אומר, נו, דוד המלך כבר מזמן מתענג שם בעולם העליון, הוא כבר שכח את מה שהוא הבטיח. אברהם אבינו, יצחק, כולם מתענגים שם במדור העליון שלהם, אבל אני לא אתן לו מנוחה לריבונו של עולם. שמגיעים לעולם הבא, מתמוססים באור הגדול, וכבר שוכחים את כל הריבות ההדדית. אפילו גדולי עולם, כך אומר רבי לוי יצחק, קראתי זה בספר שכתבו. נכתב עליו, לא זוכר בדיוק את השם של הספר, סנגורם, לא זוכר, נקרא בדיוק, סנגורם של ישראל, לא זוכר. תראו מה קורה לצדיקים בעולם עליון, העונג האדיר הזה. אז זה בעזרת השם, נזכה לזה, להתבונן, להתבונן בעין של אמונה, עין ועין יראו, עין ועין יראו. אבל לעת עתה, אנחנו צריכים להתחזק באמונה של, בבחינת, גם זו לטובה. גם זו לטובה. הדרגת רבי עקיבא, הוא רואה כבר את הטובה בתוך הצרה, ממנה יבשע. אין, מדרגת, נחום איש גם זו, גם זו לטובה, לטובה עתידית, שתבוא מתישהו, אבל אני לא רואה את הטובה בתוך הצרה עכשיו, זה שני מדרגות באמונה, מדרגת כל דמן דאבדין לטב אבדין, זה מדרגת רבי עקיבא, מדרגת נחום איש גם זו, גם זו לטובה, לשני מדרגות זו למעלה מזו, כן? אנחנו צריכים לפחות לרכוש, כן? את האמונה של גם זו טובה. טוב, אבל באמת זה לא, לא יודע, זה לא ענייננו לגמרי, חשבתי לדבר דווקא על משהו, לא הייתי אומר גם שונה אפילו, כן? דברים מצטלבים. אבל בואו ניכנס ונראה. פרק כף בפסוק א', פרק כף בפסוק א', פרשת מרים, בדיוק. כן, מרים הצדיקה, מרים הנביאה, אחות אהרון ומשה. כן, ויבואו מדבר, ויבואו בני ישראל, אני מתחיל מפסוק א', מתחילתו של הפסוק, כן? ויבואו בני ישראל, כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש. ותעמוד שם מרים, ותיקבר שם. ותעמוד שם מרים, אומר רש"י, כן, למה נסמכה הפרשה ממיתת מרים, כן, לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה קורבנות מחפרים בספרים אחרים, מובא לכם הגרסה בספרים אחרים? בספרים אחרים כתוב, לומר לך, כמו שפרה אדומה מחפרת, אף מיתת צדיקים מחפרת, כן? זאת אומרת, השוני בין הגרסאות מובן אליו, נכון? זאת אומרת, או שנאמר מה קורבנות מחפרים, והכוונה היא לכלל הקורבנות, כך מיתת צדיקים מחפרת, או שנאמר כמו שפרה אדומה מחפרת. כך, אף מיטת צדיקים חפר. שני גרסאות יש לנו בראש. צריך לנסות להבין אותה, מה ההבדל בין זה, בין הגרסה הראשונה שלי. בכל אופן, ותעמוד שם מרים, למה נסמכה מיטת מרים לפרשת פרה? הסמיכות באמת היא לא מובנת כאן. כן? אבל זה נותן פתחון פה למבקרי המקרא עוד, חס ושלום. כן? לפי שיטתם, לבוא ולעשות כל מיני פלפולים, כן? בעריכת התורה וכן הלאה. אבל אנחנו יודעים שכל הסמכה, כן? התורה היא רוצה להעביר לנו מסר. התורה רוצה ללמד לנו אמונה. מה שחשוב בעיני התורה הרבה פעמים זה לאו דווקא הסדר הכרונולוגי. אגב, הסדר הכרונולוגי של מיטת מרים ופרשת פרה אדומה הוא ידוע לנו. מה היה הפרש? מה היה הפרש בין שתי הפרשיות האלו? 38 שנה. פרשת פרה אדומה, כן? היא נאמרה בהקמת המשכן, חודש ניסן. כן? בשנה השנייה בצאת מצרים. ופרשת מרים היא על סף הכניסה לארץ. זאת אומרת, חלפו 38 שנה, ככה הם מפרשים, ובכל זאת רואים שיש פה הסמכה וצירוף, משפטי השם, צדקו יחדיו. יש פה הסמכה. אז העניין הכרונולוגי ידוע לנו, אבל השאלה היא למה התורה כתבה בפסוקיה סדר אחר. למה היא לא העדיפה את הסדר הכרונולוגי על פני הסדר הערכי, כן? האמוני. טוב, כשאנחנו מסתכלים על מאורעות בדרך כלל, שאלה גדולה, שאלה גדולה, איזה, הייתי אומר, איזה יחס אנחנו שמים ביניהם? יש כאלה אומרים, למשל, שבעצם כל המלחמות שהיו עד היום, זה מלחמה אחת מתמשכת. כי אם תתבונן ביסוד של כל המלחמות, זה אותו יסוד. קוממיות ישראל בארצו. היה מלחמת עצמאות. מבצע קדש. מבצע כזה וכזה. מלחמת ששת הימים. יום הכיפורים. מלחמות, מלחמות. לא, לא הבנת. זה לא הרבה מלחמות. זו מלחמה אחת. התוכן הפנימי של כל המלחמות הוא אחד. נורא בחייך, אתה יודע איזה הפרש יש מלחמת העצמאות למלחמת יום הכיפורים. אתה יודע כמה שנים חלפו מאז? לא, לא, לא חלף שום זמן. זה אותה הגברת בשינוי הדרת, זה אותו הדבר בדיוק. ההסתכלות הזו, הסתכלות מופלאה, הסתכלות של תוכן, היכולת לצוד, היכולת לצוד בעין האמונית שלך את התוכן הפנימי. בשביעית, מלחמות. מה זה בשביעית? כמה זמן זה השביעית? כמה? שנה? ודאי שלא. שביעית? זה 1,000 שנה. מלחמות. מהו חייך? כל המלחמות שמתפרסים על פני 1,000 השנה האלו, אתה רוצה להגיד לי שזה דבר אחד? כן, זה דבר אחד. שאלה באיזה עין אתה מסתכל. ככל שאתה מסתכל בעין פנימית יותר, אתה מגלה את המחנה המשותף של כולם. אגב, אז באמת, כל המאורעות מאירים לך באור של אמונה. אתה לא מתבלבל, עוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה. אתה לא מתבלבל, אתה מבין שיש גורם משתף, מאחד בין כולם. משתף. בואו ניקח לדוגמה, זיכרון מלחמתי אחד בודד. נראה את ההסתכלות הזאת בזיכרון מלחמתי אחד בודד. כן? הקרב, נגיד סתם, על סן סימון נגיד. אותו קרב מיתולוגי ידוע, שטף בו רפול. כן? אתה מסתכל על הקרב הזה. אתה שואל את עצמך, מה אומר לי האירוע הזה? חבורה של כמה עשרות פלמחניקים, יוצאים לכבוש את המנזר הזה, הערבים כמובן מחכים להם שמה, כן? קורה מה שקורה בקרב, סיפורים מופלאים ביותר, הקרב נגמר כשהערבים נסים והמקום בידינו. היום, סן סימון, כן? שכונות סביב לה, ברוך השם. אתה הולך לאירוע הזה ואומר לעצמך, כמה רבדים יש באירוע הזה. עכשיו, במבט שטחי, באו החבר'ה, ירו מה שירו, פצועים, הרוגים, נכבש, דגל ישראל הונף על המנזר, נגמר הסיפור. יפה מאוד. זה הרובד העובדתי. העובדתי. זה הרובד העובדתי. יש עוד רובד. הרובד השני הוא גם עובדתי, כן? זאת אומרת, נעשה סדר ונדייק בדברים. הרובד הראשון, בקרב סן סימון ניצחנו. הרובד השני זה עובדה. הרובד העובדתי השני זה פרטי העובדות. הפלוגה המתינה לטרסה, התחילה להתקדם, כן? ערבים התחילו לראות בכוח עודף, כן? הרוגים, פצועים, התקדמות, התבצרות בתוך המבצר, קו יריות בתוך המבצר, נהרגים, פצועים, פרטים. כן? החייל הזה זרק רימון, זה פרטי הגבורה. זה שני מישורי הפרטים. האדם המאמין לא יסתפק בשני הנתונים האלו. הוא ילך עכשיו למישור פנימי יותר. מה המישור הפנימי יותר? מישור הערכים. היו שם ערכי גבורה, ערבות הדדית, וכו' וכו'. הנשמה, הנפש לא תמלא במישור הפרטים. היא מכירה בעובדות, נכון? היו עובדות. המישור העובדתי, פרה אדומה, בשנה השנייה מציתה המצרים. מיטת מרים, שנתיים לפני הכניסה לארץ, 38. אבל העובדה המרחבית של הזמן לא תמנע מאיתנו להציץ פנימה אל תוך המאורעות ולראות את נקודת השיוך והסמכה שלהם. משני המישורים העובדתיים, העובדה הכללית של כיבוש, סן סימון, ופרטי המאורעות בצד ובפן הסיפורי המרתק אשר יהיה, אנחנו הולכים הלאה למישור הערכי. המישור הערכי חושף לנגד עינינו מורשת לוחמים. כמו שאמרתי, סירות נפש, אחווה, אמונה, אופטימיות, פלאי פלאי. זה עוד פן. אבל יש לנו עוד פן ערכי. ובלעדיו הכל חסר. העיקר חסר מן הספר ממש. מה הפן הערכי הנוסף? להבין שהמלחמה הזאת היא בסן סימון. האירוע הבודד הזה, עם כל נפלאותיו, הוא חלק ממגמה גאולית. אם אתה לא לוקח את הפרט הזה, ומקשר אותו לגלגולי המאורעות של הקץ המגולה, אתה בבעיה. אחרי זה אתה עוד תחתור לשלום של שתי מדינות לשתי ימים. למרות שלחמת, למרות שהקרבת, למרות שגילית ערכים של לוחם עברי, אתה עוד עשוי בסופו של דבר לנתק את השרשרת. יש לנו ארבעה צורות התבוננות, ארבעה חלקים. היכולת האמונית הזו לחשוף את כל המרכיבים של המאורעות, זה מה שגלה לנו את דבר השם שמופיע במאורעות. בארבעה רבדים הוא מופיע, כי באשן נראה לכפורת, עולם שנה ונפש, כן? חשפנו פה ארבע, כי הפכנו את המישור העובדתי לשתיים. למעשה זה שלוש. עובדות, ערכים פרטיים של לוחמים בשטח, והערך הכללי של הקץ המגולה שמתגלה בתוך האירוע הבודד. ריבונו של עולם מתגלה דרך כל הרבדים האלו, שאנחנו מקצרים או מתבטלים או מתעצלים לחשוף אותם, אנחנו לא בקטע. אנחנו לא בקטע. אנחנו לא איתו. אנחנו לא איתו. כל דודי דופק, פתחי לי. אנחנו לא איתו. אנחנו לא איתו. אנחנו פוקחים עין תורנית, עוסקים רק במישור העובדות. פותחים שתי עיניים, אולי רואים ערכים פרטיים, אבל עדיין אין את היקיצה המלאה שמגלה לנו את סוד הגאולה. הערך של המאורעות, מהו? ערך גאולי. הכל שואף אל הגאולה השלימה. זו תהיה בעיה. אותו קצין, סיפרתי אתמול, כן? סיפרתי אתמול, מישהו שמע את זה אתמול, בחבורה, אותו קצין, מפקד 890 בצנחנים. זוכר ידידיה שסיפרנו אתמול? לא שמעתי את הסיפור הזה אתמול? זה גם לך זה יהיה חדש, נפלא. אותו קצין, כן? מ"פ בגדוד 890 של צנחנים, מפקד על חייליו בגזרת שכם. חורף קשה, קר, גשום, בוצי מאוד. החיילים מדי ערב יוצאים לעשות מערבים במחנה הפליטים בלטה. ערב אחרי ערב שוכבים בין 12 ל-6 בבוקר. בבוץ, בגשם, עם השכמיות, עם הנשק מכוון, הדבר לא קורה. וכל בוקר הם חוזרים, בתנועה מובטחת לבסיס, לפני אור ראשון. חוזרים, וכבר מתחיל שם להתלקח איזה מרד. לא מרד, אבל העם המתעוננים קוראים לזה. מה אנחנו עושים פה, בקור הזה, בבוץ הזה? על מי אנחנו מגינים בכלל? למי הם באים?
למפקד. המפקד, מה אנחנו עושים פה? תראו חברים, זו פקודה. אנחנו מבצעים את החלטות הדרג המדיני. מפקד, מפקד. אחרי זה הוא הולך לאוהלו, הוא יושב וחושב. כל הדברים אני שמעתי ממנו. ממנו, מכלי ראשון. אני בא לאוהל, אני חושב. רגע, זה התשובה? אנחנו מבצעים את החלטות של הדרג המדיני? זה התשובה? אין פה שום דבר מעבר לזה? למה אנחנו פה בעצם? אומר המפקד, אני לא יודע. ירד לו הסימון, קוראים לזה. קיבל שוק. לאחר כמה ימים, הוא פנה למפקד ואמר לו, המפקד, אני לא ראוי לפקד על הפלוגה. עם זה יש לי מה לומר להם, שזה בפקודה. כי הדרג המדיני החליט, אני לא מבין את הערך שבדבר. לא בשבילי. לצאת לפקודה זה לא ערך? לבצע את החלטות הדרג המדיני זה לא ערך? לא, לא. אני מרגיש שיש מעבר לזה. ואני לא יודע את הערך היותר עמוק. אני מבקש שנת חופש. חלט. חופשה היא לא תשלום. הוא הגיע לפה למכון מאיר. נעמד פה על הפתח. כמובן, מקבלים פה את הקצינים בשמחה. קצינים, זה לא כל יום מגיע קצין כזה. כן, ככה, בנוי לתלפיות. קצין. עם כיפה בגודל של חצי שקל. כיפה קטנטנה, קטנטנה ככה, במרכז הראש, המגולח. כן? קצין, ככה, כמו שצריך. לא תאמינו, אבל ביקשו ממני ללמוד איתו. עלינו למעלה לספרייה. כן? ספרייה הייתה בקצה השני אז. עלינו למעלה, מאוד שמח לפגוש אותך, אמרתי. ספר לי, מה הביא אותך לכאן? ואז הוא סיפר לי את הסיפור הזה. הוא אומר לי, אני לא זז מכאן. אני לא חוזר לפלוגה. עד שאני לא יודע לומר להם את מה שאפי איתם אומר לסגולים. אפי איתם, שהיה מפקד, גבעתי. או-הו, איזה נאומים של כהן משוח מלחמה, הוא היה מרבית שם הקצה, כן? אני זוכר שפעם אחת הייתי בסימפוזיון שהשתתף בו אפי איתם, ומולו ישב רב אחר, לא נזכיר את שמו. אפי איתם, הוא התחיל לספר שם בפני באי הסימפוזיון, מה הוא אומר לחיילים שלו לפני יציאה לקרב? שומע את זה הרב השני ואומר, תגיד לי, ככה אתה מדבר איתם? הם מבינים משהו מזה בכלל? אז אומר אפי איתם, כשאני אומר את זה עם חגור מלא ועם מורשת קרב, הם מבינים. אם אתה תגיד, לא יקבלו. כשאני אומר, הם מבינים ככה. קיצור, אומר לי אותו קצין, אני באתי כאן ללמוד למה אני מוציא אותם לסדות, למה אני מוציא אותם לסדות הבוץ, לגדרות התיל, ללילות החורפים האלו. אני חוזר מכאן רק אם יש לי תשובה ניצחת. תשובה שמשכנעת אותי. אנחנו מתוך כך אותם. הוא ישב כאן שנה. הוא חזר לצבא. הלך משם לפיקוד ומטה. כן? חזר לתפקיד, זוכר איזה תפקיד הוא עשה שם אז, בצנחנים. ואחרי כמה שנים השתחרר, ועד היום הוא יושב בכולל, כן? ביישוב נווה, כבר 10 שנים. תלמיד חכם, חבל על הזמן. עדיין עושה מילואים. הוא הרג את המחבל שחדר שם על איזה אירוע. אני זוכר כרגע בדיוק את הפרטים שלו, בכל אופן. זהו, זה הסיפור על אותו מפקד. מהו הרובד האמוני? של מה? שנה שלמה הוא השתכנע, אני הייתי ככה ליוויתי אותו. אני ליוויתי אותו רק ברגעי הפתיחה. כן, כמובן, פתחנו ספר אורות קצת, למדנו. אבל אתה יכול להבין שהרבה רבנים יזדווגו לו. לא, לא, לא. זה היה רק זה. כן. לא אין קודק רגע, אבל אמרו שהם לאחר מכן, הוא זכה באמת לפגוש פה הרבה רבני על, וכולם כולם קרבו אותו, כן? אמרו שם. בכל אופן, אני רוצה לחזור לעניין פה של רשי, כן? רוצה לחזור לעניין של רשי. אומר לנו רשי, למה נשמחה מתת? כלומר, מה גרם לאותו קישור והשמחה שבין מאורעות רחוקים כל כך? אומר לך מה גרם לזה. התוכן הפנימי, הערך החבוי, כן? הוא זה שמשייך את שתי המאורעות האלו. והנה, זה מה שאומר לנו רש"י בהמשך, כן? למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך. מה זה לומר לך? לומר לך זה להכשיר אותך, לחנך אותך למבט פנימי. זה נקרא לומר לך. למה צריך לומר לך את זה? כי מעצמך לא תבין את זה.
מעצמך אתה חי במישור הזמן. מעצמך אתה חושב שהזמנים פרודים זה מזה. וכיוון שאתה חושב שהזמנים פרודים, אתה לא תוכל להבין את זה לבדך. בוא ותראה את היחס של התורה למאורעות הפרודים. אנחנו אגב מוצאים הרבה פעמים מקומות שנסמכו פרשיות זו לזו. למה נסמכו פרשיות, פרשיית מעשרות לאישה סוטה? לומר לך, שמי שלא יביא מעשרותיו אל הכהן, סופו שיביא את אשתו סוטה אל הכהן. מה? פרשת נשיא. אין? אתה לא מבין את הקשר. אתה לא מבין למה מי שלא נותן מעשרות, הוא מביא אישה סוטה אל הכהן? תתבונן. תתבונן. תגלה את הקשר הפנימי. אל תיתן לחזיון החיצוני ליצור את הרגשת הפירוד הזו. תתבונן פנימה ותבין שמי שלא מייקר את ערכו של הכהן, אותו דמות מופלאה, אותו דמות מופלאה, מי שלא מייקר את ערכו של הכהן, בסופו של דבר, יכול להיות שאשתו תהיה סוטה. כי אם אין לך תוכנית מוסרית רוחנית, כן, בתוך הבית, אל תתפלא שאשתך מחפשת הרפתקאות. אתה לא ממלא אותה. יכול להיות. אז יכול להיות שקורה דבר כזה. כן? בסדר. אתה מתבונן על דברי חזיה, אתה מסתכל פנימה, אתה מגלה את הקשר הפנימי. למה נסמכה פרשת צרת מרים לפרשת המרגלים? לומר לך, שרשעים אלו ראו את עונשה של מרים ולא לקחו מוסר. הנה הקשר הפנימי. כל המציאות מקושרת. אין זמנים נפרדים. הכל זה אחד. צדיק באמונתו יחיה. באמונתו הוא מסתכל לכל. בואו נראה הלאה. אז מה באמת נחשף לנו כאן בתוכיות הקשר שבין שתי המאורעות הרחוקים בזמן זה מזה? לומר לך, ללמדך, להחכים אותך, לקחת אותך אל בית האמונה. מה קורבנות מחפרים? או כמו שפרה אדומה מחפרת. מה הרעיון פה? מה קורבנות מחפרים? מה זה כפרה? כפרה זה כינוח. כן? מזרק הכיפורים. שהוא מקנחים את הדם. כיפורים זה כינוח. לקנח דבר זה לחפר. כלומר, לקנח זה לסלק. למצות. להרחיק. להפריד. כן? כפרה זה הפרדת החטא מן האדם. אנחנו שואלים את עצמנו, מה סיבת החטא? באופן עקרוני עמוק, שורשי. שעל ידי ההסבר הזה נוכל באמת להסביר את כל פרטי החטאים. מה הסבר השורש של החטא? כל חטא הוא יכול להיווצר רק מהרגשת הישות של האדם, הנפרדות של האדם. כלומר, אם חטאת, סימן שאתה מרגיש נפרד. ממי אתה נפרד? נפרד מנשמתך, נפרד מבוראך, נפרד מהרצון הכללי. זה הסבר מפתח, מאסטר, מה שנקרא, שבאמצעותו אפשר להסביר את כל החטאים. כל חטא נגרם כתוצאה מחוסר איזון בין הרצון הפרטי לרצון הכללי. כלומר, החטא הוא תוצאה של הרגשה של אני, שהוא על חשבון, אתה. כלומר, איזה סוג של הכחשה של מציאות השם יתברך? יש בזה מדרגות. ככל שאתה מרגיש יותר נפרד, אתה יכול לעשות חטא יותר גדול. ככל שאתה יותר מחובר ומרגיש את הזיקה שלך, כן, למקור הכללי, זה יכול להיות נשמתך, עם ישראל, תורה, ריבונו של עולם. ככל שאתה יותר מחובר, ככל שאתה תופס את המציאות האישית שלך, הייתי אומר, ענף בתוך איזשהו עץ, כן? עץ יוחסין מופלא. אברהם, יצחק, יעקב, עם ישראל, למסורת הגדולה. ככל שאתה יותר מחובר במילים אחרות, אתה פחות מסוגל לחטוא. כל חטא זה משיכה למקום של רצון פרטי. אגב, שימו לב שכל החטאים שבתורה, הם כולם חטאים של התחזקות החומריות, בעצם. חטאים שמבטאים איזושהי הדגשה של חומריות. ככל שאתה יותר פרטי, אתה יותר חומרי. ככל שאתה יותר חומרי, אתה חוטא. אתה מחטיא את הרצון האלוקי. אתה פשוט מחטיא במעשיך. כל מעשה זה כמו חטא שנורה. אתה עושה מעשה, אתה משגר משהו. אבל אתה מחטיא את הרצון הכללי. החטא עצמו הוא תוצאה של חוסר עמידה מול רצון השם יתברך. אבל זה נגרם מאיזשהו תעצומות של רצון פרטי. זה יכול לקרוא לאדם אחרי שהוא אוכל, זה יכול לקרוא לאדם כשהוא יש לו הרבה כסף, זה יכול לקרוא לאדם כאשר הוא מסלסל בשערו, הוא משמש בעיניו שיהיה נראה יפה. מיד, ותישא אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף. כלומר, כל החטאים זה סיבתם. ממילא, כשאנחנו רוצים לחפר על חטא, לקנח את החטא, ודאי שהפעולה חייבת להיות פעולה של קירוב הענף אל שורשו. להבחין את מציאותנו כחלק מה, חלק אלוק הממעל. זאת אומרת, אם אנחנו לא מסוגלים לפתח, ככל שאנחנו מתרשלים יותר בפיתוח הציור של הפרט המחובר אל הכלל, ככל שאנחנו יותר מתעצלים בפעולת הבירור הזאת, אנחנו עדיין בתוך מרחב החטא. מה יעשה הבן ולא יחטא? משל לאב ששם צרור של מעות על צוואר בנו, ויושיבו על פתח בית פרוצות. מה יעשה הבן ולא יחטא? הוא חיבר אותו למוקדי פרטיות עצומים. הוא נתן לו את הכסף, שזה האמצעי, לרכוש את התענוג. הוא שם אותו על פתח בית פרוצות, שזה מעורר את התאווה. התעוררות התאווה, ומילויה באמצעות הממון. יש לו מה לשלם לה. מה יעשה הבן ולא יחטא? זאת אומרת, כשצרור המעות על צווארנו, והתאווה מגורה ומלובה, כתוצאה מגירויים כאלו ואחרים, מה יעשה הבן ולא יחטא? אתה מציס בו את הפרטיות? זאת אומרת, לחפר את החטא זה לסולק את החטא. החטא, סיבתו בהתגברות הפרטיות. אדם צריך לזהות מה גרם להתגברות הפרטיות הזו. יש סיבות חברתיות, חברות חברתיות, איזה חברה אתה נמצא, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע, וכן הלאה. יש הרבה סיבות, סיבות חברתיות. יש גם סיבות פיזיות, כל מיני סיבות פיזיות. יש סיבות נפשיות, אלף ואחד סיבות. אבל אדם צריך לברר מה הסיבה שבגללה הוא פרטי, מה הסיבה שבגללה הוא כל כך דואג לעצמו, כל כך רואה את עצמו, כי אני ואפסי עוד. מה הסיבה? כל עוד הוא לא יברר את הסיבה הזו, ולא יטפל בגורמים שלה, הרי הוא חי בצילו של החטא. בצילו של החטא. אומר לנו רש"י, איך מכפרים על חטא? מה קורבנות מכפרים? אגב, קורבן כשמו כן הוא. מישון, קירוב. קורבן. הקורבן בסגולתו, וגם בפעולה החינוכית שהוא פועל על האדם, ראו הקדמת הרמב"ן לספר ויקרא. הוא כותב שמה, שבשעת הקרבת הקורבן, אדם ישראל היה מחויב לחשוב ולדמות לעצמו, כאילו בו נעשה מעשה. כאשר חותכים את רגלה של העולה, כאילו חותכים את רגלי. כאשר חותכים את ידיו, כאילו חותכים את ידי. ואז, הקורבן עולה על גבי המזבח, האימורים. עולה על גבי המזבח, הוא מתעכל בלהב המזבח. ריח ניחוח ישל להשם. מה קורה בעצם על המזבח? מהו הדימוי? זה נקרא מעלות קדושים. הדימוי שצריך להיות בשעה שאנחנו חושבים על הקרבת הקורבן, הנה מקריבים איברים פרטיים, ועל ידי ההקרבה הם נשרפים באש ועולים למעלה. מה שנשאר מהדבר הזה בסופו של דבר זה רק אנרגיה. האש שורפת את האיברים ומביאה אותם ממצב פרטי למצב כללי. להב המזבח. זה הרעיון. זאת אומרת, חיתוך אברי הבהמה, זה בעצם רמז למוכנות של האדם, חינוך לאדם, שהוא מחתך באבריו הפרטיים, ומחבר אותם אל הכלל. מחבר אותם אל הכלל. מה זאת אומרת מחתך באבריו הפרטיים? אתה יוצא לקרב. אתה יוצא לקרב. אומר המפקד, ממש על הגדר של הגבול, לפני הכניסה לעזה, כן? מבצע עופרת יצוקה. עומד מפקד גולני, אומר לחיילים שלו, חבר'ה, אנחנו עומדים להיכנס לעזה. אני רוצה שתדעו. לא כולם יחזרו. יש כאלה שיחזרו על אלונקה. יש כאלה שיחזרו בשלום. כולכם חייבים לדעת את זה. כן, נפקד! בקשר, כהן משוח מלחמה, רב רונסקי. כן. המלחמה היה באותו מבצע, המלחמה. כן. כמה וכמה, וכמה פעמים קולו נשמע בקשר. לפעמים בקשר, לפעמים פנים אל פנים מול, מול, מול החיילים. החיילים קיבלו על עצמם את העניין. כן. על מנת כן. להרוג ולהרג. קורבן. קורבן. אני מוכן לקרב את הפרטיות שלי למען תועלתו של עם ישראל. במודע או שלא במודע, כל חייל שחוצה את הגדר, נכנס לאזור המסוכן הזה, הוא מוכן למצוא את הפרטיות שלו על מזבח הכלל. מילים קצת פתטיות היום. קצת, כאלה, צריך לשקול איפה לומר אותם, בפני מי לומר. לא צריך להתבייש לומר אותם, אגב, שאדם מבין מה הכוונה של זה. כן? אבל זה העניין. הקורבן הוא מחבב עלינו את כל הפעולות הפרטיות של המוכנות להקרבה. היחיד המקריב, הכלל המקריב. זה העניין של הקורבן. לעורר בנו את הסוגיה הנכבדה הזו. כן, אני מוכן למצוא את חיי הפרטיים למען מגמה נעלה. אני מוכן לעלות בלב המזבח, ששם הפרטים מתאחדים עם הכלל הגדול. בלב המזבח כבר לא רואים את הפרט. לא רואים, אין לו שום מציאות ממשית. הוא נמצא, איפה הוא אבל? הוא כבר עולה במעלות קדושים. הוא מתקלל, הוא מתקלל. זה הקורבן. מבחינה זו, הקורבנות מחפרים. מי שעובר את התהליך העצום הזה בשעת הרכבת הקורבן. וזה הציור ששורר בקרבו. איזה חטא יכול להתקיים באווירה הכללית הזו בכלל? איזה חטא יכול להתקיים? מי יכול יוכל להתקיים שם ב-4,000 מעלות צלסיוס, בחום העצום הזה של האידיאל הכללי? איזה חטא יכול להתקיים? חטא ניזון רק מפרטיות, מזוהמת הפרטיות. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. פסקה זוהמתם. אפשר גם להבין למה. עמדו על הר סיני. האור המופלא הזה של תורת ישראל שהתגלה. איזה חטא יכול להתקיים שם בכלל? איזה חטא? נכון שהמלאק אחרי זה בא לצנן, משל לרשע שקפץ לאמבטי, כן? אף לפי שנצטננה, אף לפי שנכווה, צינן וכו'. נכון. אבל בשעת המעמד עצמו, מי יחיה מסומו? אל. אוי לו לארי. אוי לו למי ש... פורס תליתו בין ארי ולביאה בשעה שנזקקים זה לזה. בשעת ההזדקקות של הפרט אל הכלל, מי שמנסה להטיל שם תלית, דבר חוצץ, אוי לא. הוא נמחץ, הוא מתבטל. אבל זה המעמד המופלא הזה. בשעת הקרבת הקורבן, זו החוויה. ועכשיו, בקריאת הקורבנות, כשאין קורבנות, כשחרב הבית, כן? תורת עולה, תורת חטאת, עצם הקריאה של הדברים, דק של עצמו. אבל זה החזיון, זה הציור שאדם צריך לצייר, כן? שהוא מעמיד נגד עיניו באמת את העניין של הקורבנות. כן? אברהם אבינו בא להקריב את בנו. מלאך מן השמיים אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. איזה משבר יש לאברהם אבינו. איזה משבר. הוא כל כך רצה להקריב. הוא כל כך רצה להראות את נאמנותו המוחלטת. האב לזבוח והבן להיזבח, ושתיהם הולכים יחדיו, זה בכוונת מכוון של שוחט, וזה בכוונת מכוון של נשחט, איזה כפרה. פלאי פלאים. ומה קורה פתאום? מלאך מן השמיים, אל תשלח ידך אל הנער. אברהם אבינו לא יודע את נפשו מרוב צער. הוא מבקש לכל הפחות לעשות שריטה אחת. ולו שריטה ביצחק, לפחות שריטה, אל תשלח, אומרים חזל, למה אל תשלח? שביקש אברהם אבינו לעשות שריטה. רק מעט מדמו, אני מוכן להסתפק במעט מדמו, את כל השאר אני אשלים בדמיוני, בדמיוני. מעט מדמו, אבל את כל השאר בדמיוני. לפחות אין לי, לא, 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 אפילו טיפה אחת לא, אבל אני לא יכול, אני לא יכול. כל מסירות הנפש, כל מסירות הנפש, הרצון למסירות נפש, שיתרבה בתוכי, לאן אני יוליך את כל זה? לאן אני יוליך? איל אחר. לך תעשה את כל הדמיון הזה על האיל. אתה רואה, הנה, למענך הוא נתפס בסבך האלה. ויער והנה איל אחר.
הוא ידע שזה משמיים. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא שמע בקולו. לאן אני הוליך את כל הריבוי העצום של מסירות הנפש הזו? מה אני אעשה עם כל זה? אי לך. אברהם אבינו, אתה מסוגל עכשיו לדמיין שכל איבר ואיבר שאתה עכשיו קורט, כן, חותך בעיל הזה, כאילו אתה חותך את איבר בנך. לך, לך לשם. כך הוא עשה. הוא הצליח להשלים את כל החזיון של ההקרבה. הוא הצליח להשלים על ההלך. רבי אלימלך מדיזנסק, כך הוא כותב בצייטל הקטן שלו, ובשעה שאומר קריאת שמה, ידמה כאילו שורפים אותו אל האש, זורקים אותו אל תוך האש, והוא מוסר נפשו על קידוש השם, ועולה לו כאילו עשה כן באמת. כאילו עשה כן באמת. אפשר לדמיין דמיון כאלה. אדם יכול לדמיין. שהוא נמצא בקרב, ובסערת הקרב הוא מוסר את נפשו. כן? היו כאלה רבים בעם ישראל, שמסרו את נפשם בתוך סערת הקרב. זה החזיון. אם כן, מה קורבנות מחפרים כל אחד לפי ערכו? כן? כך מיתת צדיקים. אגב, לפי הגרסה השנייה שמובאת פה ברש"י, מה פרה אדומה מחפרת, כך מיתת צדיקים מחפרת, מה ההבדל? למה צריך להתעקש ולהגיד דווקא על הקורבן המיוחד הזה, כן? דווקא על פרה אדומה. למה דווקא זה? מה, זה לא יותר נחמד לבוא ולומר כל הקורבנות כולן? כל קורבן וקורבן בגוון של הכפרה המיוחד, לא? עולה מחפרת על עירור הלב, כן? כל דבר ודבר. מה, למה דווקא להגיד, כן? דווקא פרה אדומה וזהו? למה? למה? כי פרה אדומה היא מחפרת על החטא הגדול ביותר. יש פרטי חטאים, אבל כל פרטי החטאים, כן? יסודם בחטא אחד מרכזי. איזה חטא זה? תומעת המוות, שיקרון, השקר הגדול של המוות. זה החטא הגדול ביותר. אם נתבונן, וכדאי להתבונן, כן, זה שלח לתחום המודעות של כל יחיד ויחיד. מאיפה נמשכים כל החטאים שלנו? הרי אמרנו שחטאים נמשכים כתוצאה מכל מיני היבטים פרטיים באדם. כן? תאוות ממון, תאוות אכילה, תאוות עריות. אבל מאיפה כל אלה יונקים? מאבי אבות אטומה, מחוסר האמונה בנצח. שהאדם רואה את המוות כחידלון והפסקת החיים, מזה הוא בא להשקפה של אכול ושתו כי מחר נמות. המחשבה שחיים פרטיים זה חזות הכל, היא באה כתוצאה מאיזשהו פקפוק וערעור על אמונת הנצח. כאילו החיים שלנו פה בעולם הזה נגמרים אי שם, אם בגבורות 80 שנה, וזהו, היעדר מוחלט. הדבר הזה, המחשבה הזו, היא מופיעה בדקות אצל כל אחד ואחד, לפי מדרגתו. השקר גדול של המוות הוא זה שנוטע בנו את המחשבה השקרית לפעמים, של לפחות נהנה מן העולם הזה. אם אין עולם הבא, אם אין חיי נצח, אז מה, אנחנו נראה שטרתי גיהנום? גם בעולם הזה נהיה כאלה פורשים מזה, פורשים מפה, ואל תעשה, ופה, רמח מצוות לא תעשה, כן? אין? רמח לא תעשה, לא, הפוך, שסה לא תעשה, ורמח עשה, כל חיי אני אקדיש לאיזה מין הקרבה של כל הרצונות שלי, אבל מה מחכה לי מאחורי כותלנו? מי מציץ מן החרקים? מי עומד אחרי כותלנו? מי אמר? אולי לא, מישהו חזר משם? אבי אבות הטומאה, מחשבת המוות. לא יאומן כי סופר. בדוק. זה מה שמרפא את ידינו מלאחוז בנצח. מלאחוז, כן? בכללים. יש כלל בכלל? יש מציאות של כלל? יש מציאות של נצח? מישהו מישש את זה? אני חש את אהבת האכילה שלי. זה אני יודע שקיים. איזה... ועוד איך קיים? יש לי מאות על צווארי, ואני על פתח בית פרוצות שזה העולם הזה. זה אני רואה, זה מדבר אליי. אבל אתם באים לחבב עליי חשבונות של נצח? מה זה? מה זה? פרה אדומה מחפרת על זה. פרה אדומה. אומר רש"י, לפי הגרסה הזו, כמו שפרה אדומה מחפרת על החטאים, וכמו שהסברנו מכיוון שהיא מתמחת בסילוק טומאת המת, מכיוון שהיא באה ממקום כל כך גבוה, פרה אדומה, מעשי המשונים, מטהרת את התמאים ומתמדת את הטהורים, ידוע, ידועים דברי חז"ל. למה היא מופיעה בצורה כזו? כי היא באה ממקום כל כך גבוה של ייחוד ההפכים. לכן כשהיא מתראית למטה בעולם התחתון, היא מופיעה בסדרי מעשים סותרים זה את זה. אבל זה לא סותר באמת. היא באה ממקום גבוה. לכן היא יכולה לחפר על תומת המוות. אי אפשר לנצח את המוות, אלא על ידי מבט אמוני גבוה מאוד. שמשם המוות לא נתפס. לא רק שהוא לא נתפס כעדר וחידלון, אלא כהתעצמות החיים. כהתעצמות החיים. אתה רוצה לחפר על החטאים? חפר על ציור המוות שלך. הרשעים אינם יודעים מאומה, והצדיקים יודעים שימותו. אומר הרב קוק לזה, מה זה רשעים אינם יודעים מאומה? הרשעים מפחדים לחשוב על המוות. למה? כי מבחינתם זה קץ כל הקצים. והצדיקים יודעים שימותו. מי שמבלה את חייו בעולם הזה באווירה רוחנית, מי שמרגיל את עצמו לניחוח של תורת הכללים, הוא יודע שהמוות הוא סך הכל מעבר מחדר לחדר. הוא לא הרושם שהוא עושה בכלל בכלל. אבל בשביל זה צריך להצמיח כנפיים בעולם הזה. בשביל זה צריך ליקר, לרצות, לבחור בחיים, לא לחיות בצילה של הפרטיות, כי הדבר הזה הוא בבחינה של מרבה בשר, מרבה רימה. ככל שאדם מרבה בפרטיות, המוות נוגס בו באכזריות יותר גדולה. ככל שאדם הוא יותר אוורירי, נכון שהרימה תאכל את גופו, ואולי אפילו לא, אין קברי צדיקים מתאמים. הם מצאו אותם כצורתם, בתוך הקברים אפשר למצוא צדיקים כצורתם, אפילו הרימה לא נתפילה. אפילו היסוד הפיזי שלהם לא לקה. אלה פלאים. אבל זה בתנאי שאתה בחייך לומד להעדיף את הכלל, להעדיף או לסדר בצורה נכונה את היחס בין הפרט לכלל. זה גרסה של ספרים אחרים, כן? שברוך השם למדנו מזה משהו מאוד מאוד חשוב. אז נחזור לדברי רש"י. למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה קורבנות מחפרים? כמו שפרה אדומה מחפרת, אף מיתת צדיקים מחפרת. מיתת צדיקים. עכשיו הבנו למה מיתת צדיקים מחפרת. מיתתם של צדיקים, זה הגילוי, כן? בחייהם, עוד לא מתו. יש להם עדיין קיום פרטי. במיתתם, זה שיא ההתעצמות שלהם עם הכלל. מכיוון שהם מתעצמים עם הכלל, בהשפעה החוזרת, הם משפיעים על אנשים. הם משפיעים עלינו החיים פה. במיתתם, בעצם ההקרנה של תורת הכלל שלהם פוגשת אותנו. כל מה שנותר לברר, ונחלקו בזה חכמי ישראל האחרונים, האם מיתת צדיקים מחפרת באופן סגולי, בלי קשר למצב שבו אני אישית נמצא ביחס למיתתם. הם מתו. אני צריך להיות בהלוויה שלהם? אני צריך להזיל דמעה עליהם? או שזה מחפר באופן אוטומטי? חזקה שכל יחיד ויחיד, לא משנה איפה הוא נמצא, אפילו אם הוא נמצא עם צרור המאות על פתח בית פרוצות, יכול להיות שגם בו יעלה ערעור תשובה? האם זה תלוי? לא תלוי בשום דבר, זה משהו סגולי? או שזה תלוי במאמץ מצדך? לפחות בשעת מיטתו של אותו צדיק, להתחבר אליו, להכיר בנוכחותו, לעשות לו נר, לעשות לו זכר. נחלקו בזה חכמי ישראל האחרונים. זו מחלוקת בין המהר"ל, לא יודע, מחלוקת מכוונת, הם לא ידעו אחד את שיטתו של השני, לא בטוח שהם ידעו, אולי כן ידעו, כן? אבל אומר המהר"ל, העניין הזה הוא סגולי. עצם מיטתו של צדיק, זה משפיע. זה כל כך עוצמתי, שזה מתעלם מעל הבחירה של כל יחיד ויחיד בעולם הזה. לא משנה איזה חטא חוטא עכשיו. עצם העובדה שזה, כן, מיתתו של צדיק כבר מרכך, מזכך משהו, כן, בתוך נפשו של כל יחיד ויחיד בישראל. כן, ואני שם משכיל דוד, אחד מפרשני התורה, הוא אומר לו, הוא מביא את מועד קטן, כן, סרט מועד קטן, דף כפקט, תת כמדומני, מביא שמה אומר, בואו ראה במועד קטן. כל מי שמתאבל ומזיל דמעה, הוא מוריד דמעה על איש כשר, נמחלים לבנותיו. אומר משכיל דוד, הנה לך ראיה שאין די במיטתו. אין די במיטתו. אלא, אתה צריך להתפעל. אם אתה לא מתפעל כחתן לקראת קלה ממיתתו, לא יכופר לך. אתה נשאר בבחינה הפרטית שלך, שמצידה אתה חוטא, לא יכופר לך. אתה צריך איזו השקה, צריך איזושהי השקה, כן? אתה צריך איזו השקה. מהי השקה? מזיל דמעה. לא חייבים לומר שיש מחלוקת. אפשר לבוא ולומר שלא בכדי, פה נאמר מיתת צדיקים. בסכת מגילה, מועד קטן מה כתוב? איש כשר. כל המזיל דמעה על איש כשר. יש הבדל בין איש כשר לבין צדיק. יכול להיות שבאמת, כדברי המהר"ל, שבאיש צדיק, שזו מדרגה הרבה יותר גבוהה כנראה, כן? עצם מיתתו מחפרת. אבל באיש כשר, כדי להיות מושפע ממיתתו, איש כשר זה פחות מצדיק. אתה צריך להזיל דמעה. נדרשת פעולה בחירית מצדך להתחבר אליו יותר. הוא לא יכול לפעול לבדו את כל הפעולה, כי מדרגתו לא מגיעה להשפעה סגולית נחרצת, שלא תלויה בבחירה שלך. אז כך אפשר לעשות שלום בין שני הצדיקים האלו, ולהסביר שאין מחלוקת. מר אמר חדה, ולא פליגי. נעצור כאן.